העימות הגדול
פרק שישי. הס וג'רום. הבשורה ניתה בבוהמיה כבר בראשית המאה התשיעית. כתבי הקודש תורגמו, ועבודת האם נערכה בכנסיות בשפת העם. הככל שכוחו של האפיפיור הלך והתעצם, כך הלך והתאמן דבר אדוני. גרגורי השביעי, שלקח על עצמו את המשימה להשפיל גאוות מלכים, היה להוד באותה מידה לשעבד את העם. לפיכך הוציא צו שאסר על קיום תפילות בציבור בשפת בוהמיה. האפיפיור הכריז כי אלוהים שבע רצון מכך שעבודת האל תיערך בשפה זרה. אי ציות לצו זה יגרור אחריו רעות רבות, ויוביל לכפירות רבות. וכך, צו רומא קבע שיש לכבות את אורו של דבר אדוני, ולהותיר את העם סגור ומסוגר באפלה. אך שמיים שלחו נציגים אחרים למען שימור הקהילה המשיחית. רבים מן הוולדנסים והאלביגנזים שנטשו את בתיהם בצרפת ובאיטליה עקב הרדיפות, הגיעו לבוהמיה. על אף שלא העזו ללמד בפומבי, הם בישרו ולמדו בלעד בחשאי. וכך אמונת האמת השתמרה ועברה מדור לדור. לפני עמיו של הס קמו בבוהמיה אנשים שהוקיעו וגלו את השחיתות שפשה בכנסייה, את העוללות והבזבזנות של אנשי הכמורה. מאמציהם עוררו עניין נרחב. פחדים שראשי הכנסייה התעוררו, ורדיפות נגד תלמידי הבשורה נערכו בגלוי. הללו שנמלטו ליערות ולערים כדי לעבוד את האל, ניצודו בידי חיילים, רבים מהם הוצאו להורג. מקץ זמן מה יצא צו שהורה על שרפת כל מי שנטש את עבודת האל הקתולית. אך בזמן שהמשיחיים הקריבו את חייהם, הם יחלו לניצחון מטרתם. אחד מאלה שלמדו כי אמונה במושיע הצלוב היא הדרך היחידה לגאולה, הכריז בשעת גסיסתו, זעמם של אויבי האמת גובר עלינו. אך זה לא ימשיך כך לנצח. מקרב האנשים הפשוטים יקום אדם, נטול חרב וסמכות, אויבי האמת לא יצליחו לגבור עליו. תקופתו של לותר הייתה עדיין היי שם בעתיד הרחוק, אך כבר קם אדם שעדותו נגד הכנסייה ברומא תעורר את האומות. יוחנן הס נולד למשפחה פשוטה וצנועה. כבר בילדותו התייתם בעקבות מות אביו. אמו האדוקה שהאמינה כי חינוך ויראת שמיים הם האוצרות הגדולים ביותר, ביקשה להנחיל לבנה את המורשת הזו. הס למד בבית ספר ציבורי. לאחר מכן פנה לאוניברסיטה בפראג, זכה במלגה והתקבל כתמיד מן המניין. אמו ליוותה אותו במסעו לפראג. כאלמנה ענייה, לסיגה ידע להעניק לו תמיכה כספית. אך בעוד האם ובנה עושים דרכם לעיר הגדולה, האם קרא על ברכיה ליד הצעיר היתום, והפצירה בו להתחנן לברכת האב שבשמיים. גם שלא ידע כיצד תתגשם תפילתה. באוניברסיטה אס התבלט במהרה בזכות מאמציו הבלתי נילים והתקדמותו המהירה. במקביל חייו הטהורים והצנועים, התנהגותו העדינה והלבבית רשו את ליבם והוקרתם של הכל. הוא היה מאמין הדוק שדבק בכנסייה הקתולית, והחל לקבל את הברכות הרוחניות שהכנסייה התאמרה להעריף על חסידיה. בחגיגת היובל הוא הלך לוידוי, הפקיד את מאותיו האחרונות בתיבת האוצר של הכנסייה, והצטרף לתהלוכות הדתיות, וזאת כדי לזכות במחילה מובטחת. לאחר שהשלים את לימודיו הגבוהים, הצטרף לכמורה, ובמהרה זכה למעמד רם וסופר לחצר המלך.
הוא אף מונה לפרופסור, ובשלב מאוחר יותר, לרקטור של האוניברסיטה, שבה רכש את השכלתו.
בתוך שנים ספורות, הפך המלומד הענה והנדיב לגאוות ארצו, ושמו התפרסם ברחבי אירופה. אולם, הס החל במלאכת תיקון בתחום אחר לגמרי. שנים ספורות לאחר שהתמנה לכומר, ומונה למטיב של כנסיית בית לחם. מייסד הכנסייה דגל בהטפת כתבי הקודש בשפת העם, וראה בכך חשיבות רבה. חרף התנגדותה נחרצת של רומא למנהג זה, הוא לא חדל לחלוטין בבוהמיה. המבקר והמאמינים שררה בורות גדולה לגבי כתבי הקודש, ורעות חולות חמורות ביותר רווחו בקרב בני כל המעמדות. אס גינה בתוקף את הרעות החולות הללו, והשתמש בדבר אדוני כבסיס לעקיפת עיקרי האמת והטהרה שביקש להחדיר. ג'רום, שהיה תושב פראג ובשלב מאוחר יותר הפך למקורבו של אס, הביא עם שובו מאנגליה את כתביו של ויקליפ ונקם לאס. מלכת אנגליה שדגלה בכתביו של ויקליפ הייתה נסיכה בוהמית. בזכות השפעתה הרבה זכו כתביו שמתקן הדת לתפוצה נרחבת במולדתה. אס קרא את הכתבים הללו בעניין רב. הוא האמין כי המחבר הוא משיחי אמיתי ורציני. ניתן להסכים עם הרפורמות שבהן דגל. כבר אז, עליו שלא היה מודע לכך, החל אס לצעוד בדרך שתרחיקו מרומא. בערך באותו הזמן הגיעו לפראג שני מבקרים מאנגליה. הם היו מלומדים שקיבלו את האור ובאו להפיצו בארץ רחוקה זו. כבר בראשית דרכם בפראג הם יצאו במתקפה גלויה על שלטון האפיפיור. אך במהרה הושתקו בידי הרשויות. אולם, משום שהיו נחושים בדעתם להגשים את תכליתם, הם נקטו באמצעים אחרים. משום שהיו אומנים, לא רק מטיפים, הם והחלו להשתמש בגישונותיהם. הם עבדו בכיכר העיר וצירו שתי תמונות. האחת הציגה את כניסתו של המשיח לירושלים כמלך עני ורוכב על חמור, מתי, כ"א, 5, כשבעקבותיו צועדים תלמידיו בעודם יחפים ועוטים בגדים בלויים ממסע. התמונה השנייה הציגה תהלוכה דתית שמראשה אפיפיור, לבוש בגדי שרד ועל ראשו מתנוסס כתר האפיפיור, בעודו רוכב הסוס מלכותי מקושט ברוב הדר. בעקבותיו צועדים חצוצרנים, בכירים, הקרדינלים, הכמרים הבכירים, בגלימות השרד שלהם ובמערך מריב. שתי התמונות הפיקו דרשה שהסבה את תשומת ליבם של בני כל המעמדות. ההמונים נקלו כדי להתבונן בהם. מוסר ההשכל לא נעלם עיני איש. רבים התרשמו עמוקות מן ההבדל החד בין הענווה, הצניעות והדלות של אדונו המשיח, לבין ההתנסות והגאווה של האפיפיור, שהתאמר להיות עבד המשיח. פראג נסערה כולה. הזרים ראו לנכון לעזוב את העיר במהרה למען ביטחונם. אך הלקח שהם לימדו לא נשכח. התמונות המרשימות הטביעו את חותמן העז בלבו של אס. עוררו להתעמק בכתבי הקודש ובכתביו של ויקליף. על אף שעדיין לא היה מוכן לקבל את כל הרפורמות שויקליף דגל בהן, הוא ראה בבהירות רבה יותר את טבעו האמיתי של שלטונו הפיפיורות. עתה הוקיע בלהט רב יותר את ההתנסות, שהאפתנות והשחיתות של ההיררכיה. בבוהמיה זרח האור על גרמניה. מהומות שפרצו באוניברסיטת פראג גרמו למאות סטודנטים גרמנים לעזוב את האוניברסיטה ואת פראג. רבים מהם קיבלו מהס את הידע הראשוני בכתבי הקודש. במשובן למולדתם הפיצו בה את בשורת המשיח. בשורות על המתחולל בפראג הגיעו לרומא, ואיזו מה במהרה להופיע בפני האפיפיור. אילו יציית לזימון, מצפה לו מוות ודאי. המלך והמלכה של בוהמיה, אנשי האצולה ושרי הממשל, עתרו לאפיפיור וביקשו שאיז יישאר בפראג, ורומא תשלח בכוח שיחקור אותו. במקום להיעתר לבקשה, האפיפיור מיהר לערוך לאס משפט ולהרשיעו. אז הכריז כי העיר פראג מוחרמת. אותם ימים, בכל מקום שהוכרז עליו חרם, דבר עורר בהלה רבה. טקסים אשר לוו לטקס ההחרמה נועדו להטיל אימה בלב ההמונים. שראו באפיפיור את נציג האל וכבודו ובעצמו. זה המחזיק במפתחות גן העדן והגיהנום, ובכוחו להטיל על המאמינים עונשים ממשיים ורוחניים. הם האמינו ששערי גן עדן נעולים בפני עיר או מחוז שהוחרמו, ושעד שהאפיפיור יוהיל להסיר את החרם, המתים לא יוכלו להיכנס לנחלתם השמימית ולהתענג על העושר הצפון להם. כעדות לפורענות הנוראה הזו, הופעו כל שירותי הדת וכל הכנסיות נסגרו. חתונות נערכו בחצר הכנסייה, המתים שלא זכו להיקבר באדמה קדושה, התמנו ללא טקסי קבורה, בתעלות או בשדות. בעיקר בעזרת אמצעים אלה שעוררו את פרדיהם של בני האדם, ניסתה רומא לשלוט במצפונם. העיר פראג סערה. קבוצה גדולה של תושבי העיר גינתה את אס בתור הגורם העיקרי לכל הפורענויות שנחתו על פראג, ודרשה למסור אותו לידי הנקם של רומא. מתקן הדת שחפץ שהסערה תשכח, פרש לזמן מה לכפר הולדתו. הוא כתב לחבריו שנשארו בפראג, עזבתי אתכם כדי לרב בעקבות המופת והמצוות של ישוע המשיח, כדי לא לתת לרשעים אפשרות להמית על עצמם עונש נצחי, כדי לא להיות הגורם שימית על ירי אדוני צרות ורדיפות. פרשתי גם מתוך חשש שהכמרים הכופרים המשיכו לאסור על הטפת דבר אדוני בקרבכם לאורך זמן, אך אינני מתר לכם להתכחש לאמת האלוהית, שבעבורה נכון אני למות בעזרת אדוני. אס לא חדל מפועלו, אלא נסע לארצות השכנות והטיף להמונים שגרמו בצמד דרשותיו, וכך האמצעים שהאפיפיור נקט בהם כדי לדכא את הבשורה גרמו דווקא להפצתה באזורים רחבים יותר. הרי אין אנו יכולים לעשות מהומה נגד האמת, אלא בעד האמת. קורב ג' 8. דומה שרוחו של הס בשלב הזה בפועלו הייתה שרויה במאבק כואב. על אף שהכנסייה ניסתה להכניעו באמצעות המעלומות שהנחיתה עליו על חסידיה, הוא לא התכחש לסמכותה. הוא עדיין ראה בכנסייה הקתולית את קהלת המשיח. הוא אפיפיור ונציג האל עלי אדמות. הדבר שאס נלחם נגדו היה שימוש לרעה בסמכות, ולא עיקרון עצמו. לפיכך, מאבק מר התחולל בליבו בין האמונות שהחזיק בהן על פי מיטב הבנתו ובין צו מצפונו. אם סמכות הכנסייה הכי מוצדקת ונכונה, כפי שהוא האמין לגביה, איך ייתכן שהוא נאלץ להמרות את פיה? אילו יציית לה, כך חשב, כשירתה. אך מדוע ציות לכנסייה שאינה יכולה לשגות, עורר סוגיה כזו. זו הייתה הבעיה שהוא לא הצליח לפתור. זה היה הספק שינה אותו יומה בלי. הפתרון הדחוק שעלה בידו למצוא היה שהתופעה הזו חזרה על עצמה כמו אז לפני ימי המושיע, כשכהני היכל אדוני הפכו רשעים והשתמשו בסמכותם החוקית להשגת מטרות לא חוקיות. דבר גרם לו לאמץ ולהטיף את האמרה שעל פיה מצוות כתבי הקודש המועברות ללב, דרך השכל אמורות להיות צו המצפון. במילים אחרות, דבר אדוני הוא המדריך המאמן היחיד שאינו יכול לשגות לעולם, ולא הכנסייה שמדברת לחסידיה באמצעות הכמורה, שכן אלוהים הוא זה שמדבר בכתבי הקודש. כאשר מקד זמן מה שכחה מאומה בפרג, שב איזה כנסייה בית לחם שלו, כדי להמשיך לטיף את דבר אדוני בלהט רב יותר ובלב אמיץ יותר. ריביו בעלי השררה לא חדלו לפעול, אך המלכה ורבים מאנשי הצולה היו חבריו, מספר רב מבני העם צינדן בו. אחרי שהם ישבו במשנתו הטהורה ומרוממת הנפש בחיי הקדושה שניהל, לבין הדוגמות המשפילות שהטיפו הקתולים ותאוות הבצע שלהם וחיי ההוללות שניהלו, רבים מהם חשו כדי כבוד להם לצד את בייס. עד כה הוא פעל לבדו. אך עתה, ג'רום, שקיבל בעת שהותו באנגליה את משנתו של ויקליפ, הצטרף למלאכת התיקון. מכאן ואילך השניים פעלו יחדיו בלב אחד, ובחייהם ובמותם לא נפרדו. ג'רום היה אדם מבריק, רהוט ומשכיל, כישרונות בולטים אלה זיכו באהדת הבריות. אך באיכויות התורמות לבניית אופי חזק אסלאלה. שיקול הדעת השלב והבוטח של אס, שימש כרסן לרוחו האימפולסיבית של ג'רום, שהכיר בענווה אמיתית בערכו וקיבל את תוצאותיו. בזכות מאמצים המשותפים התבשט תיקון הדת במהירות. אלוהים מניח לאור גדול לזרוח על רוחם של אנשים נבחרים אלה, לחשוף בפניהם רבות מטעויותיה וחטאיה של הכנסייה ברומא. אך עם זאת, הם לא קיבלו את כל האור האמור להישפך על העולם. באמצעות משרתיו אלה חילץ אדוני את חסידיו מחשכת הדת הקתולית. אולם מכשולים רבים וגדולים עמדו בדרכם, ואדוני הנחה אותם צעד אחרי צעד, ככל שיכלו לשאתם. הם לא היו מוכנים לקבל את כל האור בפעם אחת, כשם שמלוא זוהרה של השמש בצהרי היום, מסנדר את מי ששרוי ברשך זמן רב. כך אם יזרח עליהם האור, במלוא עוצמתו, הם יפנו לעורף. לכן חשף אדוני את האור בפני מנהיגי העם בכל פעם במשורה, כדי שהעם יוכל לקבלו. במאות הבאות, יקומו אחרי הס עובדים מסורים אחרים, וינחו את ציבור המאמינים לחולל תיקון דת רחב יותר. קרע בכנסייה עדיין נמשך, שלושה אפיפיורים התחרו עתה על הכס. ומאבקם עורר בארצות הנצרות מעשי פשע ומאומות. האפיפיורים היריבים שלא הסתפקו בנידויים ובחרמות שהמטירו זה על ראשו של זה, החליטו להשתמש בכלי נשק ממשיים. כל אחד מהם ניסה לרכוש כלי נשק ולגייס לוחמים. מובן שנדרש און למימון צבא ונשק. ולכן, כל התרומות והמנחות שניתנו לכנסייה נותבו למטרה זו, וכל המשרות והברכות שהכנסייה נהגה למכור הוצאו עתה למכירה. גם הכמרים שהלכו בעקבות האפיפיורים עסקו במסחר במנויי דת, פתחו במלחמה כדי להשפיל את יריביהם ולחזק את עוצמתם שלהם. בידי יום מרים הס בקולו והוקיע בהוז, הולך וגובר את התואבות שנעשו בשם הדת. המונים האשימו בגלוי את ראשי הדת הקתולית כגורם לצרות שנחתו על ארצות הנצרות. פעם נוספת הפכה פראג למוקד של מאבק עקום מדם. כפי שבימי קדם הואשם עבד אדוני, אתה זה עוכר ישראל, מלכים א' י"ח 17. כך אתה שוב הוטל חרם על העיר, והס נאלץ לפרוש לכפר הולדתו. העדות שנעשה הס במסירות אין קץ מבימת הכנסייה האהובה עליו, כנסייה בית לחם נפסקה. הוא עתיד לנום מבימה רחבה יותר לפני כל הארצות הנוצריות, בטרם ימסור את חייו כעד של האמת. מועצה כללית התכנסה בקונסטנץ במטרה לתקן את הרעות החולות שפגעו באירופה. המועצה זומנה על פי בקשת הקיסר זיגיסמונד, על פי צה מת יוחנן ה-23, אחד משלושת האפיפיורים היריבים. הדרישה לכנס מועצה לא התקבלה בברכה אצל האפיפיור יוחנן, שחשש שאופיו ומדיניותו יושמצו אפילו בידי אנשי הכמורה שלא הקפידו על אמות המוסר, כמו יתר אנשי הכנסייה באותם הימים. אולם, הוא לא עז להתנגד לרצונו של זיגיסמונד. הנושאים העיקריים שידונו במועצה נועדו לאחות את הקרע בכנסייה ולעקור את הכפירה מן השורש. שני האפיפיורים היריבים הנוספים זומנו להופיע בפני המועצה, ובנוסף זומן אליה התועמלן הראשי שהוא הפיץ את הרעיונות החדשים, ג'ון הס. יש החשש לביטחונה האישי לא הגיע למועצה, אך שלח שלושה שליחים שייצגו אותו. האפיפיור יוחנן, שכביכול זימן את המועצה, בא לאספת המועצה בלב כבד וגדוש חששות. הוא חשד שמטרתו החשאית של הקיסר היא להדיחו, וחשש שהתבקש למסור דין וחשבון על הפשעים שהמיתו קלון על כתר האפיפיורות ועל הפשעים שחזקו את שלטון הכנסייה. ואף על פי כן הוא נכנס לאירור שקונסטנטינוס בפהר ובעדה רב, מלווה בבחירי הכמורה בעלי המשרות הגבוהות ביותר, ובעקבותיהם תהלוכה של אנשי חצר. כל אנשי הכמורה, כל נכבדי העיר וכל אזרחי העיר יצאו כדי לקדם את פנה בברכה. מעל ראשו התנסה חופת זהב שנישא בידיהם של ארבעת שופטי השלום הבכירים ביותר. המארחים שעברו לפניו, הקרדינלים ואנשי האצולה שצעדו אחריו בגדי שרד, יצרו מחזה מריב. בינתיים, נוסע נוסף התקרב לקונסטנץ. אס היה מודע לסכנות שערבו לו. הוא נפרד מרעב כאילו לא ישו לראותם לעולם. יצא לדרכו בתחושה מבשרת רע שהוא צועד הישר אל המוקן. עליו שהשיג רישיון מעבר ממלך בוהמיה, ורישיון נסע מן הכיסא זיגיסמונד בעת מסעו, הוא ערך את כל הסיתורים הכרחיים לנורח האפשרות של מותו. ממכתב שכתב לרעב בפראג הוא אמר, אחי, אני עוזב יוצא לדרך, מצוין ברישיון מעבר מן המלך, כדי לפגוש את אויביי הרבים, אויביי בנפש. אני שם מבטחי בכל ליבי ומעודי באלוהים הכל יכול ובמושיעי. אני מאמין שהוא ישמע את תפילותיכם הילדות, שהוא יצעק אל פי, את פיקחותו וחוכמתו כדי שאצליח לגבור על אויביי. שיעניק לי את רוח קודשו כדי לבצר אותי באמת שלו, כדי שאצליח להתעמת באומץ עם פיתויים ומעשר. אם יעלה הצורך, אם אבת אכזרי. ישוע המשיח סבא למען אהובה והיקרים, לפיכך, עלינו להתפלא על כך שהוא ישאיר לנו את המופת שלו, כדי שנשא הכל באורך רוח למען גאולתנו. הוא האלוהים הבורא, ואנו ברואיו. הוא האדון ואנו משרתיו. הוא אדון העולם, ואנו בני תמותה בזויים. ועם זאת הוא סבל למעננו. לכן מדוע גם אנו לא נסבול, במיוחד כאשר הסבל נועד לזכך אותנו? לפיכך, אהוביי, אם אותי יתרום לתהילתו, תפללו שיבוא עליי מהר, שאדוני יעזור לי לשאת ללא חטא את כל הפורענויות שינחתו עליי. הכי מעדיף שישוב עליכם, אבא נתפלל אלוהים שישוב ללא רבב. דהיינו, שלא יגרע כהוא זה מן האמת של הבשורה, כדי להותיר לאחי דומה מופתית. לפיכך, יתרן שלעולם לא תחזו שוב בפניי בפרק. אך אם רצון אדוני הכל יכול הוא להשיבני אליכם, אבא נתקדם בלב איתן יותר, בדיעת ובאהבת תורתו. במכתב אחר שכתב לקומר שהפך לתלמיד הבשורה, אס מדבר בענבה על טעויותיו ומושים את עצמו, על שנהנה ליבו של בגדי הכהונה הדורים, ודבר שעות רבות על עיסוק שרק בזוטות. אז הוא הוסיף את התורכות והמשאלות הנקות לדב הבאות. הלוואי, שליבי יהגה יומם וליל בתהילת האלו בגאולת הנפשות, ולא בפרנסה ובצבירת רכוש. ישמרו מקישות ביתכם במידה רבה יותר מקישות נשמתכם. מעל הכל, נהגו לרועים הרוחניים, היו ירי שמיים, ונהגו בענווה עם העניים. אל תחלו את משוויכם בחגיגות. אם חלילה, לא תתקנו את דרככם ולא תימנו מחיי שפע, או ששתני כי תיווסרו קשות, בדיוק כמוני. בקיאים אתם במשנתי, שכן הדרכתי אתכם משחר ילדותכם. לפיכך, אין טעם שאמשיך לכתוב לכם. אך אני מפציר בכם, בחסד אדוננו, לא לחכות אותי באבלים שראיתם אותי מתפתה אליהם. על עטיפת אחד המכתבים הוא הוסיף, ידידי, אני מתחנן אליך לא לשבור את הרותמת הזו, עד שדבר מותי ודע לך בוודאות. במהלך מסעו מצא אז בכל מקום סימנים שהעידו על תפוצת משנתו, על היעדה שמשנתו ותכליתו זכו לה. אהם בא בהמוניו כדי לפגוש אותו, ובכמה ערים התלוו אליו קצינים, כאשר צעד ברחובותיהם. כאשר הגיע לקונסטנץ, הוא זכה בחירות מלאה. לראשון המעבר שקיבל מן הקיסר התווספה הבטחה אישית לביטחונו מאת האפיפיור. אולם, ההבטחות החגיגיות הופעו במהרה, ומתקן הדעת נעצר בצו האפיפיור והקרדינלים, והושלח לצינוק מאופש ודוחה. מאוחר יותר אס נקלע במצודה מעבר לנהר הריין. אך האפיפיור שלא הרוויח הרבה מן הבגידה שלו, הושלח בתוך זמן קצר לאותו כלא. המועצה הרשיעה אותו בגין פשעים שפלים ביותר, חוץ מיתר הפשעים שאשם בהם כגון רצח, ניאוף, מסחר במינויי דת, או גישון המועצה, פשעים שאינם ראויים שינקבו בשמם. סוף סוף הוא הודח מכיסו והושלח לכלא. למה הפיפיורים שהתנגדו לו הודחו, ואתה נבחר הפיפיור חדש. על אף שהפיפיור עצמו נאשם בפשעים חמורים יותר מאלה שהס האשים בהם את הכמרים, שבעתם דרש לערוך תיקון. עם זאת, אותה מועצה שהדיחה את הפיפיור פעלה כדי לחסל את מתקן הדת. מסרו של אס עורר זעם רב בבוהמיה. הצילים בעלי השפעה פנו למועצה וביאו מחאה כנה נגד מעשי הזוועה הזה. הקיסר שזעם על חילול רישיון המעבר שהונפק לאס, התנגד להליכים שננקטו נגדו. החויביו שמתקן הדת היו זדוניים ונחושים, הללו פנו אל דעותיו הקדומות, פחדה ולעתו של הקיסר בנוגע לכנסייה. הם העלו שלל טיעונים כדי להוכיח לו, כי בידו חירות גמורה לא לתמוך בכופר, וכי המועצה, שסמכותה גדולה מזו של הקיסר, יכולה לשחררו מהבטחתו. בדרך זו הם ניצחו. אס, שהיה חלש ותשוש ממחלה ומהמאסר, לאחר שלקה בקדחת שכמעט הביאה למותו של האוויר המאופה שטחו שבצינוק, הובא לבסוף לפני המועצה. כשידיו הזוכות ואגב כבולות בשלשלאות, הוא עמד לפני הקיסר אשר הבטיח בתום לב להגן עליו ונתן לו את מילת הכבוד שלו. במהלך משפטו הממושך אס דבק באמת, והביע לפני נכבדי הכנסייה והמדינה המחאה רצינית וכנה כנגד השחיתות שפשע בהיררכיה הכנסייתית. כשהתבקש לבחור בין נטישה משנתו לבין עונש מוות, הוא קיבל על עצמו את גורל הקדוש המעונה. חסד אדוני תמך בו. בשבועות הקשים שעברו עליו, עד למשפטו האחרון, הרווה שלום השמיים את נשמתו. הוא כתב לחבר, אני כותב את המכתב הזה בכלא, בידיים אזוקות, ויודעים לצפה לגזר דין מוות מחר. כאשר נשוב וניפגש בחסד ישוע המשיח, בשלום הנפלא שחיי הנצח תלקח לדעת כמה רחום וחנון היה אלוהים כלפיי, כיצד תמך בי וחיזק אותי בכל הפיתויים והמבחנים שבאו עליי. בגדרו צינוקו, הוא חזה מראש בניצחון אמונתו האמיתית. בחלומותיו הוא שב אל הכנסייה בפראג, שבה בישר את הבשורה. וראה את האפיפיור והבישופים שלו מוחקים את תמונות המשיח שהוא צייר על קירות הכנסייה. המראה הקשה הסיר את רוחו, אך למחרת הפך צערו לשמחה. כאשר חזה בני רוחו באומנים רבים שבאו וציירו במקומן ציורים רבים יותר וצבעים בוהקים יותר. בתום מלאכתם הם אמרו לקהל על הרות שהתאסף סביבה. נראה את האפיפיור והבישופים באים עכשיו. הם לא ימחקו אותם יותר לעולם. ועודו מספר את חלומו, אמר מתקן לדעת. אני בטוח שדמותו של המשיח לא תמחק לעולם. הם רוצים להשמידה, אך היא תשוב ותחרט על יבבו בני אדם בידי מטיפים טובים ממני. אס הובל עתה בפעם האחרונה למועצה. זו הייתה אספה גדולה ומזהירה שכללה את הקיסר, שרי הממלכה, אנשי החצר, קרדינלים, הבישופים, הכמרים וקהל גדול שנער למקום כדי לצפות באירועי היום. כל ארצות הנצרות נערו להיכל המשפט משיחיים שבאו לראות את הקורבן הכביר הראשון במאבק הממושך על חירות המצפון. כאשר אס התבקש להודיע על החלטתו האחרונה, הוא הכריז על סירובו להתכחש למשנתו. בעודות עולה מבט חודר בקיסר שנתן לו את מילתו, והפר אותו ללא בושה, הכריז כי הוא בא לפני המועצה מרצונו החופשי. בעודו נתון תחת רצונו הטוב וחזותו של הקיסר נוכח כאן. סומק אז עלה בפניו של זיגיסמונד, שעיני הציבור הופנו אליו. לאחר החזה גזר הדין, החל טקס ההשפלה. בישופים עטו את האסיר בגלימתם הקדושה, כאשר אס נטל גלימת הכמורה הוא אמר,
כאשר אדוננו ישוע המשיח נשלח בידי הורדוס אל פילטוס, הוא הולבש גלימה לבנה שנועדה להלוב בו.
כשהכמרים שבו והעיצו בו להתכחש למשנתו, הוא השיב, עודו פונה אל העם. אם כך, באילו פנים מסתכל בשמיים? קצת לסתכל בהמונים שבישרתי להם את הבשורה הטהורה? לא. אני מאמין שגבולתם שווה הרבה יותר מן הגוף העלוב הזה, שאתה נגזר עליו למות. גלימות הקודש הוסרו מעלה בזוח הזו. כשכל בישו מטיל עליו כללה בזמן שהוא מבצע את חלקו בטקס. לבסוף הונח על ראשו נזר ששדים מפחידים צוירו עליו, שנשא את הכיתוב רב הכופרים. אס הגיב ואומרו בשמחה רבה יכבוש את נזר החרפה הזה למענך, ישוע המושיעי, שרבש למעני נזר קוצים. אחרי שהכמרים הניחו את הנזר על ראשו, הם הקדישו את נשמתו של אס לשטן. אס שנשא מבטו לשמיים הכריז, בידך הפקיד רוחי, אדון ישוע, כי גאלתני. אתה הוא נמסר לידי הרשויות והובל אל אתר ההוצאה להורג. תהלוכה ענקית יצאה בעקבותיו, מאות חיילים חמושים, כמרים ובישופים ומגדי ישראל ותושבי קונסטנץ. כאשר אס נקשר למוקד, והכל ציפו להדלקת האש, הקדוש המעונה התבקש פעם נוספת להציל את עצמו באמצעות התכחשות לטעויותיו ולחטאיו. על אילו טעויות והבנות עליי להתכחש, אמר. אני יודע שאני חף מחטא. אדוני ידי שכל מה שכתבתי והטפתי נועד להציל נשמות מן החטא והאבדון. לפיכך, בשמחה עצומה, מוכן ומזמן אנוכי, לשש בדמי את האמת שאותה כתבתי והטפתי. כשלהבות האש עפפו, הוא החל לשיר, ישוע בן דוד רחם עליי. וכך המשיך לשיר, עד שקולו נדם לעד. אפילו אויביו נדמו מגבורתו. קתולי קנאי, שתיאר את מות האיסורים של אס, של ג'רום, שמת זמן קצר אחריו, אמר, שניהם היו מודעים לגמרי כשהתקרבה שעתם האחרונה. הם התכוננו לאש המוקד, כאילו הלכו לחתונה. אף זעקת כאב לא יצא מפיהם. כשהלהבות עלו הם החלו לשים מזמורי הודיה, ויש היוקדת לא הצליחה לעצור את זמרתם. לאחר שגופתו של אס נחלה באש, עברו שנאסף יחד עם האפר שלב הונח, הושלך לנער הריין, ומשם ניסה לאוקיינוס. עודפיו שגו באשליות כשסברו כי עלה בידיהם לעקור מן השורש את האמיתות שהטיף. הם לא תיארו לעצמם שאפר זה שניסה לים יהיה כזרע שיבוזר בכל ארצות הבל. שיניב פרי רב, כהד של האמת בארצות לא נודעות. הקול שנעם באולם המועצה בקונסטנץ עורר עדים שישמעו לכל אורכם של הדורות הבאים. אס לא היה עוד מן החיים, אך האמיתות של המנען מת לא יאבדו לעולם. מופת האמונה והמסירות שלו יפיח חידוד בליבם של רבבות בני אדם ויסייע להם לדבוק באמת לנוכח עינויים ומוות. הוצאתו להורג חשפה לפני העולם כולו את בוגדנותה ואכזריותה של הכנסייה ברומא. אויבי האמת, בין שידעו זאת, אם לאו, המשיכו לקדם את המטרה שאותה ביקשו להצמית, אך לשווא. אולם, מוקד אחר יוקם במרב קונסטנץ, ודמו של עד נוסף יידרש כדי להעיד על האמת. ג'רום, שנפרד לשלום מהס, שעמד לצאת במועצה, ההיץ בו לשמור על עוז רוחו ואומץ ליבו, והחיל שאם מס יקלה לסכנה, הוא יחוש להצלתו. אחרי שהתלמיד הנאמן שמע על מסרו, שמתקן הדת, הוא עשה מיד את כל ההכנות הדרושות כדי למלא את הותרתו. יצא לדרך ללא רישיון מעבר, ובחברתו של חבר אחד בלבד, והתקדם לקונסטנץ. לאחר שהגיע להיר, הוא הבין שבעצם הוא רק חשף את עצמו לסכנה, שלא יוכל לעשות דבר למען הצלתו של אס. לפיכך הוא נמלט מן העיר, אך נעצר בדרכו לביתו, ובל חזרה להיר בעודו הזוק ונתון תחת חיל משמר. ופעתו הראשונה לפני המועצה נתקלו ניסיונותיו להשיב למאשימיו, אך ורק בצעקות. השליחו ללהבות, השליחו ללהבות המוקד. הוא הושלך לצינוק, נאזק ונכבה בצורה שסבל לו סבל רב, וניזום מלחם ומים בלבד. מקץ חודשים ספורים שתנאי המאסר הקשים והאכזריות שבה נהגו בו, הוא לקה במחלה שאיימה על חייו, ואוהביו שחששו שמא ימלט מידיהם נהגו בו בפחות חומרה. לבסוף הוא ישב בכלא שנה תמימה. מותו של אס לא הביא לתוצאות שהקתולים יחלו להן. חילול רישיון המעבר שלו עורר סופת זעם, ואתה החליטה המועצה לנקום בדרך אחרת, דרך בטוחה יותר. במקום לסרוב את ג'רום על המוקד, לאלץ אותו להתכחש באמונותיו. ג'רום הובא בפני המועצה, והוצא לו האלטרנטיבה לחזור בו ולמות על המוקד. אולי נגזר עליו דין מוות והיו מוצאים אותו להורג, וראשית מאסרו, איזה חסד בהשוואה לסבל הנורא שסבל במאסר. הרתה לאחר שנחלט בשם מחלתו, בשל התנאים הקשים בטרור ובינויי החרדה והמתח שעברו עליו ועודו מנותק מחבריו, הוא מיואש עקב מותו של אס. עזבו אומץ ליבו, והוא הסכים להצעת המועצה. הוא נשבע לדבוק בדת הקתולית ולקבל את החלטת המועצה, שעל פי עליו לגנות את הדוקטורינות של ויקלי ושל אס, זולת האמיתות הקדושות שהם לימדו. כאן ניסה ג'רום להשתיק את כל המצפון ולהימלט ממה גורלו. אך עתה בבדידות טהור, הוא ראה ביתר בהירות את מה שעולה. הוא חשב על אומץ הלב והנאמנות של אס, והגע ללא ערב והתכחשותו שלו לאמת. הוא חשב על רבו האלוהי המושיע, שאותו נשבע לשרת ולמות מות איסורים למענו. לפני שהתכחש אמונתו, הוא מצא נחמה בעיצומם של איסוריו, הבטחת החסד של אדוני, אך עתה חרטה וסקרות כרסמו בלבו ועינו את נשמתו. ידע שהוא יידרש להתכחש לדברים נוספים, כדי להתפעס עם הכנסייה ברומא. הדרך שהחל ליצור בה תסתיים אך ורק בכפירה מוחלטת. הוא נטל החלטה נחושה. הוא לא התכחש לאדונו כדי למלט בתקופה קצרה של איסורים. במראה הוא הובל שוב לפני המועצה, הפעם כניעתו לא הסביע את רצון שופטיו. צמא שלהם לדם, שהתעצם מקם מותו של אס, דרש קורבנות חדשים. רק באמצעות ויתור מוחלט על האמת, יוכל ג'רום להציל את חייו. אך הוא היה נחוש בדעתו להצהיר על אמונתו, וללכת בעקבות אחיו לאמונה שמת הקידוש אמונתו אל אבות המוקד. הוא חזר בו מתכחשותו הקודמת, כאדם העומד למות, הוא דרש בכובד ראש הזדמנות להציג את כתב ההגנה שלו. הכמרים שחששו מהשפעת דבריו התעקשו על כך שהוא יאשש את המיתות, האשמות שטענו נגדו או שהתכחש להן, אך לא יאמר דבר מעבר לכך. ג'רום מחה נמרצות על העוול והאכזריות האלה. הוא אמר להם, קלעתם אותי 340 יום בצינוק מחיד, בתוך זוהמה, צחנה מבחילה ומחסור נוראי. עכשיו אתם מביאים אותי לפניכם, מתאים אוזן לאויבי נפשי, ומסבים לשמוע אותי? אם אתם באמת חכמים, אם אתם באמת מאורות גדולים של העולם, ישמרו לכם פתח תאום נגד הצדק. אני עצמי בסך הכל בן תמותה עלוב. לחיי אין כמעט חשיבות. כאשר אני דוחק בכם לעשות דין צדק, אינני מדבר למען עצמי, אלא בעיקר למענכם. בקשתו של ג'רום אושר לבסוף. בנוכחות שופטיו, הוא קרא על ברכיו, התפלל שרוח אדוני תמשול במחשבותיו ובמילותיו, זאת כדי שלא יאמר דבר שיסתור את האמת ויעמיד קלון על אדונו. ביום זה התגשמה בעבורו הבטחת האדון לתמידיו הראשונים, לפני מושלים ומלכים, טובו בגללי. אבל כאשר ימסרו אתכם, אל תדאגו איך ומה תדברו, כי באותה שעין נתן לכם מה לומר, שכן לא אתם תדברו, אלא רוח אביכם יש שתדבר בכם. מתיוד 18-20. דבריו של ג'רום עוררו תדהמה והערצה אפילו בקרב אויביו. הוא היה כלוא בצינוק במשך שנה תמימה, שבמהלכה נפצע ממנו לקרוא, אפילו לראות דבר מה בפעלת הצינוק. עודו שרוי בייסורים גופניים קשים ובמתח נפשי רב. ועם זאת, טיעוניו הוצגו בבהירות כה רבה ובעוצמה כה גדולה, כאילו הייתה לו הזדמנות לקרוא את דבר אדוני בכלא ללא הפרעה. הוציאים באוזני שומעיו את השושלת הארוכה של הקדושים המעונים, שהושעו בידי שופטים רשעים. כמעט בכל דור קמו אנשים שביקשו לרומם בבני דורם, הרגונו וגורשו. אך בתקופות מאוחרות יותר הם זכו להערכה, נחשבו ראויים לכבוד. המשיח בכבודו בעצמו הורשע כפושע בידי בית דין רשע, שלא עשה דין צדק. אחרי שג'רום חזר בו מכפירתו, בית הדין החליט פה אחד להרשיעו ולגזור עליו את אותו פסק דין שנגזר על אס. עתה הוא הכריז על חזרתו בתשובה והעיד על חפותו ודושתו של אס. הוא אמר, אני מכיר את ג'ון אס מילדותו. הוא היה אדם מצוין, אדם ישר וקדוש. הוא רושע לו עוול בכפו, וגם אני. אני מוכן ומזומן למוות. אינני נרתע מן העינויים שאויביי מידי השקר שהעידו נגדי הכינו בשבילי. יום יבוא שבו יהיה עליהם למסור דין וחשבון לשקריהם לפני אדוני האדיר, שאיש אינו יכול לרם אותו. צער רב ובתור אחת עצמית על התכחשותו לאמת המשיך ג'רום. מכל החטאים שביצעתי מנעוריי, אף אחד מהם אינו מעיק על ליבי ומייסרני בחרטה כה צורבת, אשר החטא שביצעתי במקום קטלני זה, כאשר הסכנתי עם גזר הדין האכזר והלא צודק שנגזר על ויקליפ ועל ג'ון הס, רבי ומורי, שהפך לקדוש מאומנה. כן, אני מדוע מתוודא בכך, בכל ליבי, אני מכריז בחלחלה שאכן נרתעתי בפחד באופן מחפיר כאשר גיניתי את תורותיכם מתוך פרד מוות. לפיכך אני מתחנן לאלוהים הכל יכול להועיל למחול לחטאי, במיוחד על חטא זה, החטא הניטה ביותר. אתה, הוא הצביע לעבר שופטיו ואמר בתקיפות, הרשעתם את ויקליפ ואת הס, לא משום שהם ערערו על תורת הכנסייה, אלא פשוט משום שהם גינו את השערוריות שהתרחשו בקרב הכמורה, וחשפו את הפאר, הגאווה, הרשע, העוולות והשחיתות של הבישופים והכמרים. תמיד דעים אני איתם לגבי הדברים שהם ישישו, כרי האמונה המוצקים שלא נתן להפיכם. והרב הופרעו, הבישופים שרעדו מזעם זעקו, הם זקוקים לנו להוכחה נוספת, השמידו את הכופר העיקש הזה. ג'רום שלא התרגש מזעמה מכריז, מה? סבורים אתם שאני פוחד למות? החזקתם אותי שנה שלמה בצינוק נוראי, נורא יותר מן המוות עצמו, תחזרתם להרבה יותר מאשר אסיר טורקי, יהודי או עובד אלילים. שרי נרכב, ונשם מעצמותיי ובודי בחיים, עם זאת אינני מתלונן, שכן קינה על צרות מרגישה את רוח האדם. חיני יכול שלא להביע את תדמתי ושעת נפשי, התנהגות כה ברברית כלפי מאמין משכי. שוב פרצה סערת רוחות, השופטים זעמו. ג'רום הובל מיידית אל בית הכלא. אולם, דבריו הותירו רושם אז המספר אנשים שנרחו באספה ועתיים השתוקקו להציל את חייו, וזכה לביקור מעט נכבדי הכנסייה שהעיצו בו להיכנע למרות המועצה. שלל הצעות ואפשרויות נפלאות הוצגו לפניו כגמול על התכחשות להתנגדותו לכנסייה ברומא. אך בדומה לרבו האלוהי שזרב לתהילה ולכבוד הארציים שהוצאו לו, ג'רום נותר איתם בהחלטתו. הוא אמר, הוכיחו לי שאני טועה על סמר כתבי הקודש ותנאי מדבריי. כתבי הקודש? אמר אחד משופטיו שבקשפת אותו. הם עלינו לשפוט כל דבר על פיהם. מי יכול להבין אותם ללא פרשנותה של הכנסייה? ג'רום השיב, האם מסורות, מצוות אנשים ולומדה, ראויות יותר למונתנו מאשר בשורת משיעינו? הוא המשיך. שאול השליח לא איץ מכותביו להקשיב למסורות שנגעו ביד אדם, אלא הורה להם מפורשות, התעמקו בכתבי הקודש. כופר, נשמעה התגובה. אחד השופטים אמר, אני מתחרטה שניסיתי להציב אחר זמן רב כל כך. אני רואה שהשטן הוא זה שמדרבן אותך. בתוך זמן קצר הורשע ג'רום, וגזר דינו נחרץ. הוא הובל אל אותו האתר שבו הס מסר את חייו על המוקד. בדרך לשם ג'רום לא הפסיק לשיר ורשע פניו הפיק האור, שמחה ושלווה. הוא מיקד את מבטו במשיח, ומת המוות עזבה אותו. כאשר התליין שעמד להדליק את האש צעד מאחוריו, קדוש המעונה הכריז, בוא, עמוד לפניי, אל תחשוש. הלג את האש לנגד עיניי. אם הייתי פוחד, לא הייתי כאן. דבריו האחרונים, שנאמרו בעוד הלהבות תופפות אותו, יובו תפילה. הוא זעק, אדוני, אבא כל יכול, רחם עליי, מחל לך תאי, כי יודע אתה שתמיד אהבתי את האמת שלך. קולון אדם, אך שפתיו המשיכו לנוע בתפילה. כאשר האש כיתה את מלאכתה, אף הראש על הקדוש המעונה, המרובה באפר שעליו הוא נח, נעשה והושלח לנהר הריין, דומה לאפרו של אס. כך מתו נושאי האור הנאמנים של אדוני, וכתור האמיתות שעליהן הכריזו, האור של מופת הגבורה שלהם, לא ניתן היה לכבות. בדיוק כפי שאנשים יכולים לנסות לשווא לשנות את מסלולה של השמש, ולמנוע מאור השחר להפציע לעולם. הוצאתו לא האורג של אס, הציתה בבוהמיה להבות זעם ואימה. האומה כולה חשש שהוא נפל קורבן לזדונם של הכמרים ולבוגדנות הגיסר. הוא הוכרז כמורה נאמן של האמת. המועצה שגזרה את מותו הוא אשמה ברצח. משנתו זכתה עתה לתשומת לב רבה מתמיד. מצב האפיפיור נידונו כתביו של ויקליפ לשרפה. רחדים מכתביו שלא הושמדו, הוצאו ממקומות המרבו שלהם ונלמדו בהקשר לכתבי הקודש או לחלקים מכתבי הקודש שאנשים הצליחו להשיג. בדרך זו אנשים רבים קיבלו את האמונה המתוקנת. נוסחיו של אס לא עמדו בשקט מנגד וחזו בניצחון דרכו. האפיפיור והקיסר עשו יד אחת כדי לחסל את תנועת הרפורמציה. צבאותיו של זיגיסמונד תקפו את בוהמיה. אך מושיע קם במהרה. זיסקה. שזמן קצר לאחר תחילת המלחמה התהווה לחלוטין, אך נחשב עדיין לאחד הגנרלים המזהירים והמוכשרים ביותו בדורו, היה המצביא של חילות בוהמיה. העם שוותר בעזרת אלוהים ובצדקת דרכו, חזה בצבאות האדירים ביותר שקמו עליו. הקיסר ששלח עוד ועוד צבאות חדשים פלש לבוהמיה, אך נדף באופן מחפיר. חסידיו של לס התגברו על פחד המוות, ואיש לא יכול היה לעמוד נגדם. בתוך שנים ספורות, מתחילת המלחמה, מת זיסקי האמיץ, אך מקומו מלא פרוקופיוס, שפוי היה מצביע אמיץ ומוכשר, מבחינות מסוימות מנהיג טוב יותר. אויבי בוהמיה, שדבר מותו של המצביא העיוור הגיע לאוזניהם, האמינו כי ניתנה להם הזדמנות פז להחזיר לעצמם כל אשר איבדו עד כה במלחמה. האפיפיור הכריז על מסע צלב נגד חסידיו של לס, ופעם נוספת תקף כה גדול את בוהמיה, הספג תפוסה מוחצת. הכנסייה הכריזה על מסע צלב נוסף. בכל ארצות אירופה שהיו נתונות תחת שלטון הכנסייה גויסו לוחמים, כסף ותחמושת. המונים נזעקו והתגייסו תחת דגלה של הכנסייה, עודם בטוחים שסוף סוף יקיץ הקץ על חסידי הס הכופרים. הצבא העצום שהיה משוכנע בניצחונו פלש לבוהמיה. העם התלכד כדי להדוף את צבא הפולשים, שני צבאות התקמו ונערכו זה מול זה, כאשר רק נער מפריד ביניהם. כוחות הברית עלו במספרם לצבא בוהמיה, אך במקום להתקדם ולתקוף בעוז את חסידי אס, הלוחמים נענדו כאחוזי קסם והביטו בהם בשתיקה. לפתע, אימה נוראה נפלה עליהם, מבלי שהוא חטא על המכה אחת, הובס והתפזר הצבא האדיר כאילו פוזר ביד נעלמה. לוחמים רבים נשחטו בידי צבא חסידי אס, שבדלק אחרי הלוחמים הנמלטים. שלל רב נפל בידי המנצחים, וכך במקום שהמלחמה תרושה שבוהמיה, היא השאירה אותה. מקץ שנים ספורות נערך מסע צלב נוסף, לרשות הפיפיור חדש. כבעבר, לוחמים, כלי נשק, כסף וציוד גויסו מכל ארצות אירופה הנוצריות. גדולים היו הפיתויים שהוצאו למי שהסכימו לצאת למבצע המסוכן. מחילה מלאה לחטאים החמורים והנוראים ביותר הובטחה לכל אדם שהשתתף במסע הצלב. לכל הלוחמים שימותו במלחמה הובטח גמול נכבד בגן עדן. לשורדים נכון וכבוד ושלל רב בשדה הקרב. פעם נוספת נאסף צבא עצום שחצה את הגבול ופלש לבוהמיה. צבאות חסידיו של לס נסוגו לפני הפולשים, וכאן משכו אותם עמוק יותר לתוך ארצם, וגרמו להם לחשוב שהם נוחלים ניצחון. לבסוף, צבא פרופוקיוס עצר, פנה לעבר האויב והתקדם כדי להילחם בו. הצלבנים שהבינו עתה את טעותם נשארו במחנה וחיכו לתחילת הקרב. כשנשמע שהון הצבא המתקרב, הפכו הצלבנים אחוזי אימה, עליו שחסידי אס רק נראו באופק. שרים, קצינים וחיילים פשוטים זרקו את כלי הנשק שלהם וברחו לכל הכיוונים. לשם ניסה נציג האפיפיורות שהיה המצביא של הפלישה לאסוף וללכד את כוחותיו המבועתים והמפוזרים. חרף מאמציו הרבים הוא עצמו נסחף לבסוף עם גל הלוחמים הבורחים. התבוסה הייתה מוחלטת ושהוא נפל שלל רב לידיהם של המנצחים. וכך בפעם השנייה נס על נפשו צבא ענקי שנשלח מהת האומות החזקות ביותר באירופה וכלל לוחמים אמיצים מיומנים וחמושים. נס על נפשו מבלי שהוקה ולו פעם אחת, הוא ברח מפניהם שמגיניה של אומה קטנה וחלשה. כאן הייתה התגלות של גבורת אדוני. הפולשים הוקו באימה על טבעית. אדוני שהטביע את צבא פרו בים סוף, שגרם לצבאות מדיין לנוס מלפני גדעון ו-300 לוחמיו, שהביס בלילה אחד את צבאות אשור הגאים, שב הושיט את ידו כדי להצמית את צבאות הכובש. שם פחדו פחד, לא היה פחד. דהיינו, הם פחדו מפני רשעים, אך היה זה פחד שב, כאלוהים פיזר, עצמות חונך, הבישותה כאלוהים מעשם, תהילים נ"ג-6. מנהיגי שלטון האפיפיורות שנואשו מכוחם הצבאי החליטו לבסוף לנקוט בדרך דיפלומטית. הושגה פשרה, שבעוד שהעניקה לאנשי בוהמיה חופש דת ומצפון, למעשה בגדה בהם ומסרה אותם לידי שלטון הכנסייה. אנשי בוהמיה ציינו 4 נקודות כתנאי לשלום עם הכנסייה ברומא. הטפה חופשית של כתבי הקודש, הזכות של כל חברי הקהילות לקבל את הלחם והיין בסעודת האדון, ושימוש בשפת אם בית התפילה בציבור. הנחת כל אנשי הכמורה מכל המשרות החילוניות והממשלתיות, במקרי פשיעה תינתן הסמכות המשפטית לבתי הדין האזרחיים שישפטו הן את אנשי הכמורה והן את העדיותות. רשויות הכנסייה הקתולית נעתרו לבסוף וקיבלו את 4 הסעיפים, אך ציינו במפורש כי הזכות לפרשם ולקבוע את משמעותם המדויקת נתונה בלעדית בידי הכנסייה. על בסיס פשרה זו נחתה המנה, והכנסייה ברומא השיגה באמצעות העמדת פנים והונאה את מה שלא הצליחה להשיג בכוח הזרוע. שכן בכך שכפתה את פרשנותה על סעיפי האמנה שהציעו חסידי הס, כמו גם על כתבי הקודש, עלה בידה לסלף את משמעותם כדי שיעלו בקנה אחד עם מטרותיה. רבים מאזרחי בוהמיה שנוכחו לדעת כי האמנה לא העניקה להם את חירותם, סרבו לחתום עליה. התעוררו מחלוקות וסכסוכים שהובילו למריבות, לשפיכות דמים ולמלחמת אחים. במהלך המאבקים הללו, פרוקופיוס האצילי נהרג ובוהמיה איבדה את חירויותיה. זיגיסמונד שמרד בהס ובג'רום עלה עכשיו על כס השלטון בבוהמיה. חרב שבועתו לתמוך בזכויותיהם של אזרחי בוהמיה, פעל כדי לכונן את שלטון האפיפיורות. אך הוא לא השיג רבות באמצעות כניעתו לכנסייה ברומא. 20 השנים האחרונות לחייו היו קדושות קשיים וסכנות. סביבותיו הצטמקו ומשאביו הידלדלו בשל המלחמה הממושכת וחסרת התועלת. מקץ שנה אחת על הכס, ומת בעודו מותיר אחריו ממלכה משוסעת. עשה מלחמת אזרחים, הוריש לצאצאיו שם שהוקטם בקלון. המהומות, הפרעות ושפיכות הדמים נמשכו לאורך זמן. פעם נוספת פלשו צבאות זרים לבוהמיה, והתסיסה הפנימית המשיכה להסיק את האומה. מי שנבע בבשורה היה נתון תחת רדיפות עקובות מדם. עוד שאחיהם לשעבר כרתו ברית עם הכנסייה הקתולית וקיבלו תורות השקר שלה. אלה שדבקו באמונה העתיקה התאגדו, כוננו כנסייה שונה וכינו עצמם האחווה המאוחדת. צעד זה המיט עליהם את כללותיהם של כל המעמדות. ואף על פי כן הם המשיכו בדרכם בצעד איתן. על אף שנאלצו למצוא מחסה ביערות ובמערות, הם המשיכו להתאסף כדי לקרוא בדבר אדוני ולסגוד לאדוני בצוותא. באמצעות שליחים שנשלחו בחשה לארצות שונות נודע להם כי פה ושם נותרו מאמינים בודדים שהכריזו את האמת, אתם מיד בעיר הזאת ובעיר ההיא שהיו מושא לרדיפות בדיוק כמוהם. בנוסף נודע להם כי בקרב הרי האלפים חיה קהילה משיחית עתיקה שהתבססה על כתבי הקודש. מידע חשאי זה התקבל בשמחה רבה ובמהרה נוצר קשר עם המשיחיים הוולדנסים. עודם דקים בבשורה חיכו המאמינים בבוהמיה עד שיחלוף לרדיפתם. אפילו בשעת הלילה האפלה ביותר המשיכו להפנות את מבטם אל האופק כאנשים הממתינים לשחר. גורלם נחרץ בימים רעים, כשהם זכרו את המילים הראשונות שיצאו מפיו של אס, שג'רום שב וחזר עליהם, שיחלפו 100 שנה עד שיפציע השחר. מילים אלה היו לחסידי אס כמילותיו של יוסף לבני ישראל בארץ שעמודה, אנוכי מת, אלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם אל הארץ הזאת. בראשית, נון 24. בערך בשנת 1470 פסקו הרדיפות, אחריהם באה תקופה של שגשוג יחסי. כאשר קץ המאה ה-16 הלך וקרב, פעלו בבוהמיה ובמורביה 200 קהילות של האחווה המאוחדת. כה גדולה הייתה שארית הפליטה שניצלה מן הזעם הרסני של האש והחרב, זכתה לראות את השחר המפציע על היום שאס ניבא עליו.